היי לכולם, אני רוני יוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. אם אתם חדשים כאן או חדשות כאן, אני אספר שאדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אני אספר שכל הדרך הזאת היא בעצם התחילה מתוך איזשהו חיפוש אישי שלי וחקירה אישית שלי ואיזשהו רצון לאסוף ככה כמה שיותר כלים שיגרמו לי להרגיש טוב יותר, בריאה יותר, שמחה יותר, וממש מתוך זה הגיע הפודקאסט, מתוך השאיפה לייצר כאן את הפלטפורמה הזאת שתוכל להעניק בדיוק את הכלים האלה. אז, בפרק הקרוב אני מארחת את אסנת מירון. אסנת היא מובילת רעיון הסרנדיפיטי בישראל ומנהלת חדשנות בארגון מעוז, וצללנו לשיחה מעניינת בטירוף על מה זה בכלל סרנדיפיטי? מה זה המושג הזה? על הקסם שבאקראיות. מה כל אותם רגעים אקראיים מזמנים לחיינו, ולמה אולי כן כדאי להתמסר עליהם? איך סרנדיפיטי מתקשר לעולם ההיכרויות, תחושת פומו, ועוד 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 ועוד. אז כמו תמיד אני אגיד שאם נהניתם וקיבלתם ערך מהפרק, זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה לעוד אנשים שיכולים לקבל ערך גם הם. אני אזכיר ואגיד למי שמעוניין או מעוניינת שב-19 לאפריל אני מגיעה לארץ ואני מעבירה ריטריט יום קצר יחד עם חן רפסון הראל. כל הפרטים נמצאים בתיאור, וכמובן אני זמינה לכל שאלה דרך האינסטגרם. יאללה, קדימה, בואו נתחיל. תהנו מלא ותספרו לי איך היה. שלום אסנת מירון.
שלום רוני אוחנה.
אני שמחה שאת כאן.
ושאנחנו
צוללות אל הנושא הזה, שאם אפשר להגיד, תגידי לי עוד מעט אם אפשר להגיד, שהגעתי אליו במקרה. ככה ראיתי איזה מישהי שפתאום זרקה איזה מילה, לא הצלחתי להבין אותה, סרנדיפיטי, עוד מעט כבר כאילו כמובן נצלול לתוך הדבר הזה, וזה משהו בזה משך אותי, זה עניין אותי, ונכנסתי ככה קצת לקרוא על זה, אבל אני לא אעשה ספוילר על כל השיחה שלנו, ואני בעצם אגיד שאני יודעת שאת בעצם מובילה את רעיון הסרנדיפיטי בישראל, ומובילה קהילה גדולה ופעילויות בנושא, אז אולי רגע ניתן קצת רקע לכל השיחה שלנו, אם בא לך לספר לנו קצת מה זה אומר בכלל.
אז קודם כל אני שמחה שנשבט בקסם, כי באמת המילה הזו היא באמת קסומה. יש בה איזשהו צליל שמתגלגל כזה על הלשון, סרנדיפיטי, קצת תמוע, לא ברור, מין מעורר סקרנות שכזה, כנראה בדיוק כמו מה שהיא אמורה להגשים בחיינו. ואני שמחה שגם את ככה יצאת סקרנית מהמילה הזו, כי אני חושבת שחלק מהכוח שלה היא בזה שהיא גורמת לאנשים לחקור את הרעיון שעומד מאחוריה. וכדאי באמת רגע לתת איזשהו רקע, המילה סרנדיפיטי היא על שם של מקום, סרנדיפ זה היה השם הקדום של סרילנקה, לפני שקראו לה ציילון ולפני שקראו לה סרילנקה, והייתה במאה ה-16 איזושהי אגדה, שלא שרדה במלואה, יש כמה עדויות על אותה אגדה, על שלושת הנסיכים מסרנדיפ. אותם נסיכים, שהיו כנראה עם עיני ציד חדות, נשלחו על ידי אביהם המלך, לצאת ולגלות. וכשהוא שלח אותם מחוץ לארמון, לא הייתה מטרה או תכלית לשוטטות הזו שלהם, אלא בעיקר הוא אמר, get a life, צאו. ומההרפתקאות שלהם נולדה איזושהי אגדה, שמשלבת בתוכה אירועים קסומים שקרו להם בדרך, הרבה דברים בעלי ערך שהם לא תכננו מראש. וכשהאגדה הזאת סוטטה רק כ-200 שנה לאחר מכן במברק שכתב איזשהו מדינאי אנגלי, והוא בעצם התייחס לאירוע שקרה לו משהו בעל ערך, אחרי שהוא הפעיל תבונה ומודעות, והוא שם לב שבאופן מקרי הוא גילה משהו טוב, אז הוא קרא לזה סרנדיפיטי. ואז נכנסה המילה הזו למילון אוקספורד, בשפה האנגלית ב-1754, זאת אומרת שהמילה הזו איתנו כבר כמעט 300 שנה, ויש לה היום למעלה מ-50 מיליון מופעים בגוגל, ובכל זאת היא נשמעה לך, כמו לערבים אחרים, חדשה, לא ברורה, אז אני מאוד שמחה להביא את הבשורה הזו לאנשים, כי אני מרגישה קצת שליחה בנושא הזה, אני לא המצאתי אותה.
מדהים. אז אותם אנשים כאילו נשלחו לחפש, מה בעצם הם מחפשים?
הם כנראה לא ממש חיפשו משהו ספציפי, הם פשוט יצאו לעולם. יש לעתים פרשנות לסרנדיפיטי היא חיפוש של משהו אחד, שאז את מגלה משהו אחר. הרבה מייחסים את סיפורו של שאול המלך, שחיפש אתונות ומצא מלוכה, כאילו סיפור של סרנדיפיטי. אפילו ניסו פעם לתרגם את המילה הזו לעברית, במילה אתינות, על שם אותם אתונות שהוא חיפש. אז לכאורה הוא חיפש אתונות, ובאמת מצא מלוכה, מה שהוא לא התכוון. אז זה סוג מסוים של סרנדיפיטי, אפשר אחר כך להיכנס לסוגים השונים, אבל סרנדיפיטי יכול להיות כל דבר בעל ערך שלא כיוונת אליו ולא חיפשת, והוא קרה לך באופן מקרי. הרעיון העמוק מאחורי זה, זה שאנחנו כן יכולים לעזור לזה לקרות. זה לא איזה משהו מקרי לחלוטין.
אז כאילו יש בזה איזשהו משהו של יצר הרפתקנות, של איזשהו גילוי ראשוני, של עיניים פקוחות, כאילו אם אני מצליחה להבין.
הבסיס לסרנדיפיטי הוא עמדה סקרנית. אם לא היו לך את העיניים החוקרות והסקרניות, או את אותן עיני צייד שהיו לנסיכים, אז כנראה שאת תפספסי הרבה הזדמנויות. במיוחד בעידן התכלס, שאנחנו בודקים כל דקה ביומן, ורוצים להשיג מטרות, ומסתכלים על הווייז אם הגענו ליעד, אז העיניים הם על הכדור. אנחנו מעט מאוד מסיטים את המבט ימינה ושמאלה, כי אנחנו רוצים גם להספיק וגם להגשים את המטרות שלנו. ולכן האויב הכי גדול של הסרנדיפיטי, האמת, זה המוח. המוח אוהב מטרות ברורות, המוח שלנו רוצה שתגידי לו מה המטרה, כמה זמן זה יהיה, מי בפגישה, ודאות מרבית על כל דבר שאת עושה. ואז הסרנדיפיטי מזמינה אותנו רגע לא להיות בפוקוס ולראות דברים בצד, והעיניים לא על הכדור, אלא דווקא על מה שקורה מסביב. והמוח תמיד יחזיר אותנו לפוקוס. יש הרבה ניסויים שמוכיחים את זה, שהמוח שלנו מתפקס, אז הוא מפספס המון הזדמנויות, כמו אותו ניסוי גורילה מפורסם שנעשה פעם בהרווארד, שעוברת גורילה בזמן ששחקנים מוסרים כדור, ואנחנו מתבקשים למסור את המסירות, וכולם מפספסים את הגורילה. והדבר הזה ממש נחקר, למה אנשים מפספסים את הגורילה? כי אנחנו מפוקסים ולא רואים הזדמנויות. אז כן, יש משהו שאפשר יותר לעזור לזה לקרות, בגלל שזה לא קורה לבד.
אז כאילו בעצם סרנדיפיטי, אם אני מבינה נכון, זה איזושהי התמסרות לגילויים מקריים.
נכון, זו גם התמסרות, אבל זו גם הידיעה שניתן לתכנן אקראיות. שזה קצת מוזר, זה נשמע אוקסימורון, איך אפשר להנדס את האקראיות, אבל גם בחיים האישיים וגם בחיים מקצועיים, במיוחד אנשים שעובדים בארגונים גדולים, ידוע שסרנדיפיטי זה רכיב מאוד מאוד משמעותי בחדשנות. אפילו סטיב ג'ובס דיבר על סרנדיפיטי כפיצ'ר ולא כבאג. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ארגון חדשני, אנחנו צריכים למשל להנדס מרחבים פיזיים שיגרמו לאנשים להיפגש במקרה. אם כל אחד יישב בשקובית שלו או בחדר שלו עם ארבע קירות, הוא כנראה יפגוש פחות אנשים, יראה פחות הזדמנויות, ודברים טובים במקרה לא יקרו. כי הוא יהיה מאוד מפוקס על המשימה שלו.
מעניין, אז בעצם כל הכאילו חללי עבודה המשותפים, יש בהם מן הערך כאילו של הסרנדיפיטי, שבמקרה אני אפגש עם מישהו שאולי יכול לעזור לי באיזשהו משהו שאני בדיוק עובדת עליו או מחפשת לו פתרון, לדוגמה.
נכון, אני חושבת שכל המודלים של WeWork האלה זה קר פורה לסרנדיפיטי, זה בנוי מאוד על התפיסה הזו גם אם זה לא נאמר במפורש, הרצאות פתוחות, מפגשים מזדמנים, מטבח משותף, happy hours, כל מיני כאלה, זה לגמרי מודל שמקדם בדיוק את זה שתפגשי אנשים שלא קבעת איתם פגישה, ואין מטרה למפגש. אז כן, בתחום נקרא לזה חדשנות וארגונים יש הרבה פרקטיקות שיכולות לקדם, את האקראיות הזו, ולכן אפשר לומר שאנחנו מהנדסות אקראיות, לא לדבר ספציפי, אני לא יודעת איך להנדס רעיון ספציפי שיגיע, אני יודעת איך להנדס את האנשים בצורה כזו שהם יפרו אחד את השנייה.
או שכן, כאילו, תוך כדי שאתה אומרת לתכנן אקראיות, אני חושבת כאילו שיש בזה איזשהו מין חיפוש אקטיבי של, לא יודעת, אחר כל דבר ומה שאותו אדם, והנקודה שאותו אדם עומד בה. אבל כאילו יכול להיות שאני כרגע, אם הייתי מתחילה איתך את השיחה, מאיפה את? איזה קטע, אני גם כאילו, אני בדיוק שוקלת אולי לעבור לגור שם, אז זה בעצם מעין סוג של התמסרות לסרנדיפיטי?
כן, תראי, אני ואת פתחנו את השיחה בינינו כשהזכרתי לך את ביתי דנה, וסיפרתי לך עליה קצת ומה היא עושה ואיפה התחביבים שלה נמצאים היום. יכול להיות שמהאמירה הזו תצא הזדמנות עבור ביתי שלא לשמה התכנסנו, כי אנחנו התכנסנו לשם השיחת הסרנדיפיטי הזו שאנחנו מקיימות. אבל עצם זה שאני פתחתי עוד אופציות עניין שלי מולך, זו הזדמנות. עכשיו, לדבר הזה גם קוראים הוקים. יש חוקר סרנדיפיטי אמריקאי, גרמני-אמריקאי, שכתב ספר The Serendipity Mindset. הוא ממש חקר את הנושא הזה בחברות, בארגונים, איך סרנדיפיטי יכול לאפשר הצלחה רבה יותר בחברות וארגונים. ואחת הפרקטיקות שהוא מציע הוא קורא לזה הוקים. הוקס זה ובים כאלה. הוא אומר, יש דרך להביא את עצמנו לעולם. אני יכולה להגיד לך, אני אסנת מקדמת סרנדיפיטי. אבל אני יכולה לספר לך על ביתי ועל עוד בת ובן, ואני יכולה לספר לך איפה אני גר, או לשאול איפה את נמצאת, ומה את אוהבת, ומה נותן לך כוח בתקופה הזו, וכל מיני שאלות כיס כאלה שאני מחזיקה, ופתאום פתחנו המון הוקים, ואז מאחד מהם יכול לקרות משהו שלא לשמו התכנסנו. הרעיון הוא שלא חיוונו לזה. אז כאמור, זו גם עמדה סקרנית, שאת באה עם סנסורים פתוחים ועיניים פקוחות, כמו שאמרת, אבל זה גם היכולת שלך מראש להביא כמה הוקים למי שעומד מולך, ולא להישאר רק במטרה הספציפית של לשמה התכנסנו.
כן, מדהים, אני חושבת שאני מתחילה לקבל תמונה שלמה של זה, וזרקתי מקודם על סוגים, אולי נפתח קצת, בעצם יש סוגים שונים לסרנדיפיטי?
יש הרבה חוקרים שחוקרים סרנדיפיטי, זה נשמע רעיון כזה פשטני, אבל עובדה שיש עליו עשרות, אם לא אולי מאות, ספרים ומאמרים, וחוקרים שונים סיווגו סוגים שונים. אני כן אימצתי שלושה סוגים שאני גם מזהה, שאני ככה רואה סיפורי סרנדיפיטי, אני יכולה כבר לסווג אותם על פי הסיווג הזה. אז יש את הגילוי המקרי לחלוטין, מה שנקרא מכת ברק. לא תכננת שום דבר, פאק קרה משהו, וצץ במוחך רעיון בעקבות איזה תקרית מקרית. זאת אומרת, אוי, אולי נעשה מזה משהו, נפתח עסק כזה. אני רק השבוע גיליתי את סיפור הקמתה של ווייז. זה סיפור למשל של מכת ברק.
מה הסיפור?
הנה, אחד המייסדים התראיין השבוע בפודקאסט אמריקאי, אורי לוין, מספר שהם היו ב-10 משפחות בטיול בצפון בשנת 2006, היו לו 4 ילדים, אז כשהם ארזו את עצמם חזרה, הם היו האחרונים לצאת לדרך, ויש מהצפון לתל אביב שני מסלולים, כביש 6 וכביש 2. והוא פשוט התקשר לכל המשפחות שיצאו לפניו, לשאול איפה יש פקקים. והוא פתאום מבין שהדבר שהכי, כאילו, אנשים צריכים, זה שמי שנוסע לפניהם בדרך, יגיד להם אם יש פקקים, איפה כדאי לנסוע. והוא החזיק את הרעיון הזה, ולאט לאט חבר לאנשים הנכונים, שעבדו גם במפות ובכל מיני סטארט-אפים באותו תחום, כדי להקים את הדבר הזה שקוראים לו Waze, שמתבסס על הבנה שהייתה לו משום מקום. זאת אומרת, הוא לא חיפש את הדבר הזה. הסוג אחד הוא מכת ברק, ויש המון דוגמה.
שכאילו מכת ברק זה קצת כל אלה שהמציאו את הדברים הגדולים בהיסטוריה? כאילו שכזה פום נפל להם איזשהו רעיון?
לאו דווקא, כי אני אתן לך תכף שני הסוגים האחרים, ותראי שדברים גדולים בהיסטוריה קרו לאו דווקא בבום אחד, אבל יש הרבה המצאות שהיו כאלה. הסוג השני שאני גם מאוד אוהבת נקרא הארכימדי. הסוג הארכימדי זה מי שמכיר את סיפורו של ארכימדס, שבעצם נתבקש על ידי המלך היירון השני, למדוד נפח של כתר. לפני 2000, לא יודעת כמה שנה, זה לא היה כזה פשוט למדוד נפח של כתר. הוא רצה לראות שהשתמשו, המלך רצה לוודא שהשתמשו בכל הזהב שהוא נתן לטובת הכתר. וארכימדס היה גאון, אבל שבר את הראש ולא ידע איך למדוד את הנפח של הכתר. אז הוא ישב עם הבעיה הזו בראש. זאת אומרת, הוא כן התהלך כנראה בימים ההם, עם המחשבה איך אני אמדוד את הנפח. ויום אחד הוא נכנס לאמבטיה ויצאו המים. מהאמבט כגודל או כנפח גופו, הוא צעק, אוריקה, מצאתי. פתאום הוא הבין שאם נכניס חפץ למים, אז זה חוק הציפה וכולי, ואז נוכל איכשהו להבין לפי כמות המים שיצאו מהנפח כתר. ומפה התגלגלו עוד ועוד חוקי הנדסה ופיזיקה. אבל מה שנאמר על הארכימדי, זה שזה סוג כזה שיש לך משהו שאת מצפה ורוצה לפתור או לגלות. הדרך שאת מגלה היא סרנדיפיטית. זאת אומרת, לא תיארת לעצמך שמכניסה לאמבטיה. דוגמה מקסימה שראיתי בסדרת הטלוויזיה על ספוטיפיי, קוראים לה פלייליסט בנטפליקס. זו סדרה מדהימה שפשוט רואים איך המודל העסקי של ספוטיפיי הוא קרה ככה. הלכה עורכת הדין הזו עם הבעיה הזו בראש של מה יהיה המודל העסקי, למה שאנשים ישלמו על מוזיקה כשיש מלא אפליקציות חינמיות שפיראטיות להוריד אלבומים מהאינטרנט. והרעיון הזה בא לה כשנפלה למחרוזת של פנינים מהצוואר, והכל התפזר, והייתה צריכה לאסוף את הפנינים, ופתאום בא לה הרעיון שאם כל פנינה היא שיר, היא בונה לעצמה מחרוזת, זאת אומרת שהיא עושה לעצמה פלייליסט. וזה, על זה אנשים כן יסכימו לשלם, בגלל שאת בונה לעצמך את סדר השירים, והוא כבר שלך. הפלייליסט הוא שלך. רוני עשתה פלייליסט, וקוראים לו רוני, והוא לא של כולם. ועל זה אנשים יסכימו לשלם, והמומנט הזה שהיא גילתה, זה אוריקה, זה כזה, הנה הפתרון. זאת אומרת שהסרנדיפיטי יכול להיות גם גילוי מקרי של משהו שחיפשת ומצאת במקום אחר.
וואו, זה מדהים. את יודעת, זה משהו שהוא... אני כאילו תוך כדי שאתה אומרת, אני מבינה שאני עושה את זה מדי פעם, אפילו בלי לדעת שאני עושה את זה. כאילו, אני לא יודעת, יש בי איזושהי אמונה פנימית כזאת, מאז ומתמיד אפילו אני אגיד, שכשאני מתהלכת עם שאלה בראש, התשובה תגיע. אני אף פעם לא יודעת מאיפה היא תגיע, אבל כאילו אני נשארת באיזה מיינדסט פתוח, לזה שאני מתהלכת עם שאלה מסוימת בראש, עכשיו, אני אפילו לא בהכרח הרבה פעמים צריכה להגיד אותה בכל רם, אבל עצם זה שהיא נמצאת בתוכי ואני כאילו באיזשהו חיפוש אקטיבי לתשובה שלה, אז היא איכשהו תמיד מגיעה בצורה כזו או אחרת, או דרך שיר ברדיו, או דרך מפגש עם אנשים, או דרך... את מבינה מה אני אומרת?
אני מה זה מבינה, אני חיה ככה, אני חייבת לציין שכנראה לאנשי הסרנדיפיטי האמיתיים, יש אמונה מאוד עמוקה. שהדבר הזה כנראה יגיע. ואני יכולה לתת לך דוגמה משולחן לעבודה שלי היום. אני מנהלת חדשנות בארגון מעוז, וקבעתי תאריך לפורום מאוד גדול ומאוד מכובד בנושא חדשנות. ואין לי מושג מה יהיה בו, אבל יש תאריך ויש מוזמנים. ואני יודעת שעכשיו אני מתהלכת עם הסימן שאלה הזה של מה הכי נכון להביא לפורום הזה. לאותו תאריך, עם אותם אנשים, אני עוד לא יודעת מה יהיה שם. והסנסורים שלי עכשיו מאוד מאוד פתוחים, אני מחפשת, אני אשמע איזה פודקאסט, אני אפגוש אנשים, אני אשאל, הדבר הזה יגיע, ואני יודעת באמונה מאוד עמוקה, שהדבר הנכון יקרה, כדי שאני אגיע לפורום הזה, עם הדבר המדויק להם, החזק, המרומם, החדשני, אני יודעת את זה, כי אחרת יכולת להגיד, איך את קובעת תאריך ומזמינה אנשים, כשאת עוד לא יודעת את התוכן, האמונה הפנימית הזו שאני אגלה את הדבר שצריך להיות שם, היא מאוד מאוד חזקה, והיא אולי קצת לא נורמלית, את יודעת, זה קצת מסוכן.
אני רוצה לשאול אותך בדיוק על זה, כי כמה את חושבת צריך מקום לאמונה בתוך הדבר הזה, או לזה שאת סומכת על עצמך מאוד? אני תוהה לעצמי אם זה שלב לפני שאנחנו צריכות לעבור, לפני ההתמסרות הזאת לסרנדיפיטים, אנחנו צריכות קודם כל לחזק את השריר הזה שסומך ושל האמונה, כאילו איך, כמה מקום יש לזה בתוך ההתמסרות שלך?
אז אוקיי, אני אגיד את זה, ואחרי זה נחזור, יש עוד סוג אחד שאני חושבת שהוא גם יהיה מעניין, אבל אני אגיד משהו על המקום ההווייתי של הסרנדיפיטי. אני מזה, אני מתהלכת עם זה הרבה שנים וחוקרת את זה, ופוגשת המון אנשים סביב הנושא הזה. אז אני באמת פוגשת מנעד רחב של אנשים. יש אנשים שאולי כמוך יגידו, וואו, אני חיה ככה. זה אני מאמינה בזה וכולי, והנה המשגתי לך משהו שאת כנראה כבר מכירה. ויש אנשים בקצה השני של הסקאלה, שזה מאוד זר להם להתהלך בעולם בלי תכנון ומטרה ומה פתאום. ואז אני שואלת אותם, איך פגשת את בן הזוג שלך? איך הגעת למקום העבודה? איך הגעת לגור איפה שאת גרה? אני מתחילה קצת לחקור את החיים שלהם. ואז הם מגלים כל מיני הזדמנויות שהיו בדרך, ושבאמת זה לא היה מתוכנן, ובמקרה היא התחילה לדבר איתי בקולנוע, וכל מיני כאלה, ואז אני יכולה להוכיח להם, שכן, לא הכל תכננתם וידעתם בדיוק איפה תפגשו, ואיפה יהיו הפניות המשמעותיות בחיים שלכם. ואז קודם כל אנשים מבינים, נכון, יש מקום לאקראיות, זה קורה לכולם. עכשיו אני צריכה לגרום לך לרצות את זה יותר, ולהיות עם סנסורים יותר פתוחים, אז אני אציע לך להתחיל לאמן את השריר הזה. ללכת למשל לפגישה, או לקבוע איזושהי פגישה עם מישהו, אפילו שלא ראית הרבה זמן, או מישהו שנקלט להכיר באיזושהי הזדמנות, קפה ללא תכלית. עכשיו יש אנשים שיגידו, מה, איך, כאילו, שעה ביומן, בזבוז זמן, מה פתאום? בכיוון שאני יודעת ששעה עם בן אדם זר יחסית, לא זר לחלוטין, היא תמיד, בגלל המקום הנקי הזה, שאין ציפיות ואין מטרות, יש איזה מאמץ הדדי להפיק משהו טוב מהפגישה. ובסוף קורה משהו טוב. ואז אנשים מתחילים להבין שדווקא מהריק הזה נולדים דברים טובים. אז אולי אני אעשה עוד פגישה כזאת. והאימון הזה מתחיל לעבוד. אני זוכה להרבה תגובות, כי אנשים שומעים ממני הצעות לכל מיני כלים, ואז הם מגיבים, אז אני רואה שזה עובד. אין לי את זה כמחקר מדעי, ואני לא רושמת כל נוט, אבל אני מקבלת הודעות של אנשים שבזכות המחשבה על אסנת, ישבו בשדה התעופה וסגרו את המחשב, והתחילו לדבר עם אדם זר שישב לצידם, וקרו דברים נפלאים. וזה משלם את עצמו, זאת אומרת, אז כדאי לי שוב. וכך לאט לאט, לאט אנשים יותר בתוך האמונה, שכנראה יש משהו טוב בלפנות לזה מקום.
כן, כאילו לפעמים האמונה גדלה תוך כדי ההליכה בדרך, תוך כדי הפידבק. כאילו את מתנסה, מקבלת פידבק של וואלה, מעניין, ואז זה. אני זוכרת שיש לנו עוד סוג, רק רציתי לשאול אותך, האם זה בהכרח אומר להתהלך בלי מטרה? כי אמרת במקודם שיש אנשים שצריכים יותר ודאות, או צריכים יותר שליטה. אני לא מרגישה שאני כאילו, את יודעת, נשענת אחורה, ומה שהחיים יביאו, הם יביאו. כאילו אני כן רואה את עצמי כמישהי, גם עם מטרות, וגם עם יעדים, אבל סתם מעניין אותי, כי זה סותר אחד את השני?
ממש לא. מי שמכיר אותי יודע, אני אדם מתוכנן עם הרבה רשימות משימות והשגת יעדים, ואני עובדת במקום מסודר ויש לי לוז והכל. הסרנדיפיטי לא מדבר על כאוטיקה בכלל. בכל משבצת מתוכננת שלא תהיה, יש מקום לסרנדיפיטי. יכולה להיות לי פגישה ביומן בנושא X, אבל מה שיקרה זה שתוך כדי ה-X אני אגלה את A, B, C ו-D. זאת אומרת שהמיינדסט שלי מחפש הזדמנויות גם בתוך עולם מתוכנן. גם כשאני נוסעת ליעד ספציפי, אני יכולה להזין לפודקאסט ודרך הפודקאסט לגלות שיש איזה מאמר שאולי כדאי לי, ותרשמי לעצמך ותחפשי ותגלי פתאום תחום חדש שבכלל לא ידעת. זאת אומרת, גם אני אפילו היום בפגישת עבודה ש... הייתה לי עם איזה מישהי ודיברנו על איזושהי הרצאה, אז היא אמרה לי, וחשבנו אם לא, אז לעשות משהו בנושא החריג החיובי. מכירה את זה? אמרתי לה, לא. כמובן, רשמתי, גוגל, אני כבר יש לי מאמר לקרוא בנושא. עכשיו, השיחה הייתה לא הייתה על זה, אבל עובדה שישר זיהיתי שיש פה איזה משהו שאני יכולה לתפוס ולעשות איתו איזשהו משהו שאולי יוביל לעוד איזה עיקרון בנושא חדשנות, שאני לא יודעת לאן זה ייקח אותי. זאת אומרת, סרנדיפיטי פוגשת אותנו בכל דבר נתון, ולא צריכה לייצר מרחב רק בשביל זה. מצד שני, יש הרבה אנשים שאומרים, אני עושה היום יום סרנדיפיטי. מה זה אומר? נוסעים לחול, מזמינים את המלון, סוגרים רק איזה לוקיישן אחד או שניים שרוצים, וכל השאר זורמים. זה אחלה. זה כשאת מטיילת, זה מאוד מאוד נחמד. אני לא חושבת שביום יום אנחנו, למעט ימי חופש, אני יכולה לשוטט, אבל היום יום שלי הוא מסודר ומאורגן, אבל גם הערב, אם אני מוזמנת לאיזושהי הרצאה בתל אביב, אם אני הולכת לשם, אני הולכת סרנדיפיטי, אני לא הולכת רק בגלל ההרצאה. כי זו הרצאה שיכולתי כנראה גם לשמוע באיזה פודקאסט את הדובר. אני רוצה הזדמנויות, אני הולכת למקום הזה, אני אראה את המקום, אני אראה את הדובר, אני אראה את המראיין, אני אראה את האנשים, אני אסע לתל אביב בערב, משהו טוב יקרה. ולכן זה עדיין בתוך לוז, אבל זה מיינדסט.
מדהים, את יודעת מה, תוך כדי שאת אומרת, פתאום התחברה לי הבנה על אחת התכונות היפות שיוצאות מתוך זה, זה להיות ממש בהקשבה, כאילו לצד השני. שאני חושבת שכל הזמן גל, הבן זוג שלי, אומר שזו תכונה שהוא מרגיש שנעלמה מהעולם, שאנשים לא מספיק מקשיבים. ואני אומרת שכשאת באה באמת עם סנסורים פתוחים לאיזושהי פגישה מסוימת, כי את יודעת שכנראה תהיה שם איזשהו קצה חוט שתוכלי לקחת, תהיה שם איזושהי הזדמנות, אז את באמת מקשיבה, כאילו למאיפה הבן אדם, לבמה הוא עובד, מה הוא מתעסק עכשיו, מה התחומים שמעניינים אותו, את כאילו באמת פתוחה לקבל ולשמוע.
תראי, יש קודם כל אומרים שבדיבור עם זרים, וגם על זה נכתב הרבה, מדברים על רמה אחרת של הקשבה. כשעומדת מולך מישהי שביום יום שלך, חברה, אמא, אחות, לא משנה מה, אז את... מרשה לעצמך לחפף רגע עם ההקשבה, כי גם את מרגישה איזו נוחות כזו, להגיד, רגע, מה אמרת? מה אמרת? לא, לא, לא שמעתי, תגידי עוד פעם. אבל אם אני זרה, ואת פוגשת אותי פעם ראשונה, ההקשבה שלך עולה מדרגה. לא יהיה לך נעים להגיד לי, לא הקשבתי לך, תגידי עוד פעם. זה לא נעים. אז קודם כל, עם אנשים זרים, וזה מה שקורה לי בפגישות קפה סרנדיפיטי, עם מישהו שאני לא מכירה, אני בפול נוכחות, אני ממש מקשיבה, אני רוצה, רגע, אני לא יודעת כלום על הבן אדם, אני חייבת ללמוד מי נמצא מולי. ועוד דבר שנאמר על הסרנדיפיטי זה, אנחנו מדברים הרבה על פומו, כאילו יש את ה-fear of missing out, נכון? יש משהו עכשיו שאנחנו פה בשיחה, שתנו בלי טלפון, לא יודעות, אולי מישהו עשה לנו לייק, או הגיע איזו הודעה חשובה, או איזו כותרת חדשותית. אז זה הפומו, שאני לא כל כך חיה אותו, אבל הרבה אנשים חיים פומו. ופומס זה fear of missing serendipity, שזה, כתב את זה קריסטיאן בוש בספר שלו, הוא אומר, פומו זה שם, בחוץ, out, אבל כשאת נמצאת עכשיו בתוך אירוע, הפחד האמיתי זה לפספס משהו טוב שיש כאן באירוע. בן אדם מעניין, תוכן מעניין, מקום מעניין, אוכל מעניין, יש פה דברים שאם את בפומו ואת מסתכלת בטלפון, את מפספסת את מה שיש פה, שזה הרבה יותר גרוע, כי את כאן. אז זה גם הקשבה קצת, אני חושבת, להיות במקום עד הסוף, כדי לא לפספס הזדמנות שאולי גורילה שעוברת פה וכדאי לי לראות אותה.
וואו, איזה נקודת הסתכלות מעניינת. אני פעם גם שמעתי שמישהו אומר ג'ומו, joy of missing out, אבל זה בכלל...
נכון, זה ביטוי נחמד כהפך לפומו, אבל פומס מבחינת ההקשבה והנוכחות זה יותר חזק.
נכון, כי אז את שמה באמת על כף המאזניים, כאילו מה ההפסד יותר גדול עבורי? זה שיש משהו בחוץ, או זה שאני אולי לפספס משהו אם אני לא באמת אהיה נוכחת למתרחש איפה שאני נמצאת עכשיו. לגמרי. סוג שלישי.
הסוג השלישי, קריסטיאן בוש קרא לזה סרנדיפיטי פוסטיט. פוסטיט בגלל פתקי הפוסטיט המפורסמים, שזו אחת ההמצאות הסרנדיפיטיות הידועות. יש בכלל בעולם המדע מיליון סוגים של המצאות סרנדיפיטי, יש על זה ספרים, סרנדיפיטי אין סיינס, וזה המון מקרים שקרו במקרה, כולל סרנדיפיטי באוכל, קולינריה, המון ספרים. אבל הסיפור של הפוסטיט בעצם מלמד אותנו על סרנדיפיטי מהסוג שבו קרה משהו מקרי בעל ערך חיובי מאותה משפחה. הצוות של דוקטור ספנסר שחקרו את או המציאו את נושא הפוסטיט, הם בעצם ניסו לעשות נייר דבק חזק, ופשוט לא עבד להם, כל הזמן זה לא היה מספיק חזק, והדבק היה חלש מדי, וכנראה שבחור אחד, מה שמספרים, בחור בשם ארט פריי, שהיה בצוות שלו, הלך יום אחד לכנסייה, וכל הפתקים נפלו לו מספר התפילה. ואז הוא אמר, אוי, הדבק הקל הזה במקום החזק, בכלל להיות פה שימושי, הוא חזר לצוות ואמר להם, הנה שימוש שאפשר לעשות בזה. ומזה נולד הפוסטיט, שזה בעצם המוצר הכי נמכר של חברת ריאם. זאת אומרת, הם בעצם עשו את העסק הכי גדול שלהם על הטעות הזו. ואז אומרים, זה סרנדיפיטי פוסטיט, בגלל שהם תכננו משהו ממשפחת הדבק, אבל יצא משהו אחר. עכשיו, פה יש, אני יכולה לייחס לזה גם, את שאלת קודם על הדברים ששינו את העולם. גם הפניצילין, שפלמינג גילה את העובש במבחנה, הוא כן חקר וכן ניסה לגלות משהו מאוד מדעי. העובש הוביל אותו לפניצילין. אז זו גם בעצם המצאה מסוג הפוסטיט. זאת אומרת, זה עדיין באותו אזור. ולכן יש מקום גם להזדמנויות בתוך, אפרופו מה שאמרנו קודם, שאנחנו בתוך עולם מתוכנן, גם כשאת מתכננת פגישה בנושא מסוים, יכול להיות שהפרויקט שיצא מהפגישה, הוא פרויקט אחר.
זאת אומרת, זה סוג של סרנדיפיטי שנוצר מתוך טעות, או כביכול משהו שלא תכננת.
לא תכננת, וזה מאותו עולם תוכן. זאת אומרת, התכנסנו לדבר, אני ליוויתי מישהי מקצועית לאחרונה, ופתאום צץ רעיון להרצאה, שהיא בכלל לא חשבה על זה. בדרך אגב, אמרה לי על איזה אירוע, אמרתי לה, ומה יהיה באירוע? והתעניינתי, ומזה נולד רעיון לאיזושהי הרצאה. בכלל, היא רצתה להתייעץ איתי על משהו אחר. זאת אומרת, בתוך השיחה יכולות להיות הזדמנויות למשהו טוב ומקרי, אבל בתוך עולם סגור של אותו תוכן. ולכן קוראים לזה סרנדיפיטי פוסטיט, בגלל שהוא מהמשפחה של הפוסטיט.
מעניין. את יודעת, בדיוק אתמול ישבתי באיזושהי שיחה, אגב, אפרופו חיפושים כזה... בינינו לבין עצמנו, ודיברתי שם עם מישהי, והיא כאילו אמרה לי את הדבר הכי מובן מאליו, שבעצם שיקף לי איזה משהו שאני מתהלכת איתו כבר הרבה זמן, וככה במבט של שיחה היא פתאום פתרה לי את הדבר הזה.
זה אומר שאני לא יודעת על מה קבעתם להיפגש, אבל כנראה לא על זה. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם שאת בכל מפגש עם כל אדם, סרנדיפיטי אגב זה לא רק במפגשים בין אנשים, יש עוד הרבה מקומות לגילויים אקראיים, אבל במפגשים עם אנשים תמיד יש הזדמנות למשהו טוב בעל ערך שלא תכננו. זה יכול להיות גם זווית הסתכלות על נקודה מסוימת בחייך, שזה מקסים שהיא העירה לך את זה. את לא באת בשביל זה, ולכן זה גם סרנדיפיטי, ולכן אני חושבת שכולנו חווים סרנדיפיטי כנראה כל הזמן. לא תמיד אנחנו משיגים את זה, ולא תמיד אנחנו שומעות לב לזה. אני חושבת שפשוט הזרקור שאפשר לשים על זה, מעצים מאוד גם את הערך, כי את באמת יכולה בסוף להגיד לאותה אחת שפגשת, את יודעת, באתי בשביל X, יצאתי עם Y, משובח. אז זה גם יכול מאוד ככה לפרגן, וגם להתבונן על זה ממקום ש, אוקיי, לא בכל פגישה, אני יודעת מראש מה יקרה. ולכן כדאי לי לייצר עוד פגישות.
איך נגיד, יש סיטואציות בחיים שלא תכננו, והן קורות, ובוא ניקח לדוגמה סיטואציה שדווקא מבאסות אותנו בתוצאה שלהן. יש איזושהי דרך להפוך את ההסתכלות מדבר מבאס לדבר משמח בעזרת ה-state of mind הזה?
אני חושבת שכן, כי בסוף, תראי, יש באסה שהיא באסה מוחלטת, ואני לא נכנס לאזורים האלה, אני חושבת שאנשים בטח בתקופה כזו מאבדים ביטחון אישי, אז קשה מאוד להגיד, תראו את הצד הטוב של הדבר הזה. אני לא חושבת, אפשר להתחזק, אפשר לפתח חוסן, יש הרבה דברים, אני לא מחפשת שם את הסרנדיפיטי, אני חושבת שבתקופות קשות יש עדיין חיפוש אחר הטוב, ויש הזדמנויות, שאני יכולה לתת לך דוגמאות תכף גם בתקופה כזו, אבל זה לא מהמקום הזה. מצד שני, כשיש באסה, נקרא לזה בימי שגרה. כמו חברה לא מזמן, התעוררה חולה בבוקר, כתבה לי, סורי, אני לא יכולה לבוא איתך הערב לשלומי שבן, קנינו כרטיסים חודשים מראש, זה נדחה בגלל המלחמה, כל כך ציפינו כבר. והיא שואלת אותי, מה את אומרת, לבקש מזאפ הזיכוי? ואני צעקתי לה בוואטסאפ, לא! מה זאת אומרת? באסה, חולה, אבל עכשיו לי יש הזדמנות. מעניין מי תזכה או יזכה ללכת איתי הערב לשלומי שבן. אז אני פתאום באיזה מין שעה של סקרנות עם עצמי, קודם כל למי בא לי להציע, מי ככה, למי אני מוכנה לתת את המתנה הזו של ללכת איתי הערב. ואני מתעדפת, ואז אני שואלת את הבת שלי, והיא לא רוצה, ואני שואלת חברה, ונתת לה חצי שעה לענות, כי אם לא אני עוברת למועמד הבא. ויש משהו הרפתקני רגע בדבר הזה, וכמובן שהחברה, הטלפון השני כבר אמרה, ברור, וכבר קבענו דרינק לפני, וכבר יצאו דברים מצחיקים מהפגישה איתה, ונהננו מאוד בהופעה, והיה לי חבל על החברה שחלתה, אבל אני יצאתי מחוזקת במובן הזה, שלא נפלתי לאיזה מראה שחורה, של איזה באסה יכולה מבטלים את ההופעה, ממש לא. אז אני קצת כזו, וגם, טוב, אני גם שרוטה, לפעמים אני קונה זוג כרטיסים, ואני עוד לא יודעת עד יומיים לפני מי אני הולכת. אז זה גם כאילו, אני עושה לעצמי כאילו את אותו דבר לבד, אבל זה באמת רמות גבוהות של סרנדיפיטי.
אבל אני רוצה לשאול אותך על זה משהו.
יש לי עוד דוגמאות, זאת אומרת, לא ליפול לבאסה, את יודעת, יש הרבה דרכים לא ליפול לבאסה בעזרת סרנדיפיטי.
זהו, אבל מעניין אותי אם זה כאילו, זה נשמע לי משהו שאת כל כך חיה אותו, ואולי זה גם מתחבר עם האופי שלך, ומעניין אותי איך מישהו שהוא הורה לדוגמה, שאין לו את האופציה עכשיו לגייס את הספונטניות הזאת, או את יצר ההרפתקנות הזה, או לא יודעת, אולי אפילו זה לא באופי שלו. כאילו איך עדיין אפשר לעבוד עם זה?
אין שום קשר, אגב, דווקא לספונטניות או לסטטוס משפחתי. אני יכולה לדמיין סיטואציה שלי כאימא, לילדים קטנים כשהם היו, שהילד חולה ואני נאלצת לשנות את התוכניות, ומה שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אז מעניין מי יבוא לבקר, ובשיחה הזו שמי שיבוא לבקר, פתאום נולד רעיון לעסק חדש. זאת אומרת, אני סתם את דוגמה, כן, אבל אני לא רואה בכל סטטוס וכל סיטואציה תלוי מצב ויכולות. בכל רגע נתון יש לנו הזדמנות לסרנדיפיטי. גם בשיחה הזו שלי איתך, וגם ביציאה מהבית בערב, וגם עם ילד חולה בבית. כי אני יכולה גם להחליט, בזמן שאני מטפלת בילד חולה בבית, שהיום אני משוטטת באינטרנט, באתרים, בנושא, כדורים פורחים. למה? סתם, עולם חדש. ואני פתאום מגלה משהו שלא ידעתי, ואני מוצאת שיש איזה קורס כדורים פורחים, ואני נרשמת. זאת אומרת, הדברים האלה נמצאים סביבנו כל הזמן. הגיוס הזה של הסרנדיפיטי הוא לא נקודתית רק בתנאים ספציפיים.
לא זהו, אני כאילו גם פתאום מבינה את הדיוק הזה עוד יותר, שזה לא אני מתפזרת עם החיים ומה מגיע, אני זורמת איתו, להפך זה איזשהו state of mind פנימי דווקא, של איזשהו חיפוש אקטיבי.
נכון. זה כל הזמן להיות שם במקום הזה של, של ה... את גם אמרת סקרנות, זה גם עמדה חקרנית, זה גם תודעת מתחיל, גם במקומות שכבר ראיתי, להסתכל כל יום מחדש ולשאול שאלות הכי בנאליות, וכן, ולגלות פתאום שיש פוטנציאל למשהו טוב בכל רגע נתון. זה לא משהו שהוא נחלת הזורמים הרוחניים או הפנויים והרווקים, ממש לא.
את יודעת, אני אספר סיפור אישי שאני חושבת שיש בו מן הסרנדיפיטיות, שחברה הכי טובה שלי שידחה לי את גל, את בן הזוג שלי, והיא במשך תקופה מאוד ארוכה ניסתה לשדך לי אותו, אבל התנגדתי פעם אחרי פעם, גם הייתי אחרי פרידה מאוד מורכבת, וגם כי היא סיפרה לי שהוא לא גר בארץ. והייתה לי דעה מאוד מוחלטת לגבי עצמי, שאני לא מסוגלת להיות בלונג דיסטנס. וכזה התהלכתי עם האמרה הזאת באופן מובהק, וכל פעם היא ניסתה ככה להיכנס, ואמרה לי, תקשיבי, את לא מבינה את זה. וכל פעם ככה המשכתי להחזיק בעמדה הזאת, שלא אפשרה לסרנדיפיטי להיכנס, או לגילוי החדש הזה. ואז בסוף ככה אמרתי, טוב, יאללה, אני מתמסרת, ואני טסה להכיר אותו, והכל כמובן גם הלחיץ אותי, גם ריגש אותי, גם זה, אמרתי, יאללה, אני מתמסרת לחוויה הזאת, במקסימום של המקסימום, וזה לא יעבוד. הרווחתי טיול של שבועיים לקליפורניה, ואני חוזרת הביתה. ובאתי כאילו ממש מה זה פתוחה לחוויה, ולמה אני אגלה, ומה אני אכיר. ואת יודעת, אני רק אשים במסגרת שהיא הכירה אותו באופן אישי, אז זה לא שכאילו הלכתי אלא לא נודע עד הסוף, אבל אמרתי, טוב, אני מתמסרת לדבר הזה, וזה באמת בדיוק מה שקרה. כרטיס טיסה של שבועיים, התארך לחודשיים, ונשארתי כאן תקופה לא מבוטלת.
אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, את אמרת, במקסימום עשיתי טיול של שבועיים, אז לא, במינימום טיול של שבועיים, במקסימום את נשארת שם וחיה שם, זה המקסימום.
נכון, נכון.
אבל אני אגיד גם שאם את היית במיינדסט סרנדיפיטי לפני ההחלטה לנסוע, אז את היית מבינה שחוץ מזוגיות יש עוד הזדמנויות בנסיעה הזו. וזוגיות היא אחת מהן. זאת אומרת, דווקא לבוא רק באיזשהו הכוון זוגי, זה בדיוק מה שקצת יכול לתקוע סרנדיפיטי, כי את במקרה כנראה זיהית שיש עוד אופציות, ובאת ככה מוכנה, אבל נניח שזה לא היה עובד ביניכם, או היית מישהי אחרת שלא רואה בכלל סרנדיפיטי.
הייתי אולי מאוד מאוד מתבאסת, כי כמו שאת אומרת, ההסתכלות שלי הייתה רק על אם יצאה זוגיות או לא יצאה זוגיות. לא הייתי מסתכלת מעבר.
אז בכלל את מכניסה אותי לכל הנושא הזה של כל העולם של הכירויות וחיפוש אהבה, ואנחנו ככה מבינים שהסרנדיפיטי קצת נעלמה מעולם ההיכרויות, כי האפליקציות הן מאוד לא סרנדיפיטי, שאנשים מעבירים ימינה שמאלה בטינדר מועמדים לקשר, הם מוכווני זוגיות או סטות או לא משנה מה, אבל יש דבר מאוד ספציפי. ואז מה שקורה זה שבעצם אדם שמעבירים אותו ימינה שמאלה, הוא יכול להיות פרטנר מעולה לשיחה, או אולי אני יכולה ללמוד ממנו על איזה מקום שאני רוצה לנסוע אליו. זאת אומרת, יש עוד פוטנציאל בבן אדם, זה לא רק בן זוג. אבל האפליקציות מאוד מאוד מצמצמות אותנו למקום של כן, לא, זוגיות, נועדנו או לא נועדנו. ומה שקורה זה שבעצם בפגישת דייט לא מוצלחת, זאת אומרת שהיא לא מובילה לזוגיות, יש פוטנציאל לעוד דברים. אבל אנחנו לא באים לדייט ממקום של, אבל אני אגלה בן אדם, וזאת תהיה פגישת סרנדיפיטי, בסוף וואו, אני אשמע ממנו
זה דבר
משהו
ענק,
אחר.
ממש, זה דבר ענק מה שאת אומרת, את יודעת מה אני מבינה? שזה גם כוח עוד יותר, אפילו באופן עקיף, כי אני אומרת על עצמי, אם אני הייתי מגיעה פתוחה לדבר הזה, שהמטרה, כאילו מן הסתם המטרה הייתה זוגיות, אבל אם הייתי באמת מרחיבה את צורת ההסתכלות שלי לזה ש... יכולות להיות עוד הזדמנויות מתוך החוויה הזאת, מתוך ההיכרות עם אותו אדם, אז אולי גם לא, אז כל המשקל של חוסר ההצלחה או אי הצלחה מתוך הדבר הזה, לא היה כל כך כבד, כי הייתי אולי מתבאסת נקודתית מזה שלא יצאה מכאן זוגיות, אבל באמת אם הייתי מסתכלת על זה בצורה הרבה יותר רחבה, שיש עוד דברים שיכולים לקרות, או שאפילו קרו בזכות החיבור הזה, אז אולי זה קצת מוריד מהמשקל של הבאסה? אני מבהירה את עצמי?
לגמרי, תראי, יכול היה להיות, בואי נדמיין שנפגשתם וזוגיות לא יצאה מזה, אבל אולי מצאתי הזדמנות תעסוקתית מעניינת בעולם היוגה בקליפורניה. או יצא לך לפגוש אנשים שיכולים לעזור לך מקצועית לפתח את הקריירה שלך. או ראית מקום שהיית רוצה לגור בו, ואת אומרת, אני אחזור לכאן. זאת אומרת, היו המון המון אפשרויות נוספות שיכולות לקרות גם בלי הזוגיות. הצליח וזה, לך, וזה מעולה.
וזה יכול להיות גם דברים? כן, כן, תמשיכי.
לא, אני אומרת, יש תמיד עוד דברים בפוטנציאל החיבור בינך לבין מקום ובינך לבין אדם, וכשבאים עם המנעד הרחב, אז קשה ליפול, כי אם, אני לא מדברת על מקרים הזויים של איזה סוטה מפחיד שיצאנו לדייט, ואוי ובוי. אני אומרת, בסוף, אחרי שהוא עבר איזשהו סינון של שיחת טלפון או משהו כזה, הזוג נפגש, יש שם שני בני אדם שמביאים הרבה ניסיון חיים, והם יכולים למצוא משהו משותף או מעניין, או ערך זה לזו שהוא לאו דווקא רומנטי, אבל זה לא קורה כי הסרנדיפיטי מתה בעולם ההיכרויות. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אם נכנסו רגע לעולם הזה, כי הוא מעניין גם אותי ואני חוקרת את זה, ואני מחפשת כל הזמן מחקרים, ופה ושם אני מגלה נתונים לגבי איפה אנשים מכירים. ומסתבר שרוב האנשים, כשאת שואלת אותם איפה אתם מחפשים, הם יגידו לך אונליין. אבל רוב האנשים בסקרים שכן ניתן לאסוף נתונים, מוצאים אופליין. זאת אומרת שה-80% שמחפשים באונליין, בסוף לא מוצאים שם, ו-80% שכן מוצאים, הם מוצאים את זה בחיים האמיתיים. ולכן זה נורא מתעתע המקום הזה של האונליין, כי חושבים ששם צריך לעשות את העבודה, אבל העבודה האמיתית היא לעשות הרבה יותר מפגשים, ולפזר את העמדה הזו של אני מחפשת, ולהיות בכל מיני מקומות שיש בהם פוטנציאל בחיים האמיתיים, כי דווקא כשאת באה ליום עיון בנושא מסוים, את באה ליום עיון, את לא יודעת שיש שם מישהו שימצחן בעיניי, ואז זה סרנדיפיטי.
זה מדהים. אני רציתי לשאול אותך, זה גם, אגב, זה גם קשור לדברים פנימיים? זאת אומרת, נגיד, לא יצא לי משהו תעסוקתי, לא יצא לי משהו זוגי, אבל וואלה, התמסרתי לאיזה משהו שפחדתי ממנו והתגברתי עליו, נגיד, זה גם במקום הזה?
כן, יש, קודם כל, יש חוקרים שמדברים על סרנדיפיטי פנימי, שזה כמו מפגש של נוירונים במוח, שלא היו אמורים להיפגש, ופתאום קרה משהו מקרי כזה, שזה אהרון קנטרוביץ', פילוסוף של המדע, שכתב ספר, והוא ממש אמר, יש סרנדיפיטי פנימי ויש סרנדיפיטי חיצוני. חיצוני זה בעצם דרך איזשהו גירוי חיצוני, קרה משהו בעל ערך. פנימי זה, את עם עצמך מבינה משהו שהפתיע אותך שבכלל המחשבה הזו עלתה. עכשיו, זה יכול להיות בעקבות גירוי חיצוני, כמו אותה חברה שאמרת שפגשת, ועזרה לך להתבונן אחרת על, על משהו שאת עוברת. אבל זה גם יכול להיות, לי זה קורה הרבה בנהיגה, מחשבות בנהיגה גורמות לי פתאום לאיזה שהם בהירויות כאלה על דברים ורעיונות שצצים לי, ואני אומרת, ראיתי איזה אוטו עובר איזה מישהו ופתאום קורה לי איזה רעיון, אז זה ממש מין טריגרים כאלה חיצוניים שמפעילים כנראה במוח איזה שהם נוירונים שנפגשים, אז בהחלט יכול להיות מצב של איזושהי אקראיות פנימית כזאת, וגם אני חושבת שבסוף לחיות בסרנדיפיטי זה תדר מאוד גבוה בעולם רוחני. גם על זה כתבו, יש ספרים בעולם הרוחני על סרנדיפיטי, שמדברים באמת על איזושהי תודעת שפע מאוד מאוד עמוקה, שזה מין התהלכות בעולם עם ידיעה שכל הזמן יש גילויים טובים שאני לא מצפה להם. ואז זה נאסף לאיזה מין משהו שהוא לא חייב להיות פרקטי, והוא לא בהכרח להכיר בן זוג או למצוא עבודה, זה יכול להיות באמת המון המון אמירות פילוסופיות, רוחניות, הבנות כאלה שיש לך, שאת אומרת, וואו, התעוררתי בבוקר ופתאום גיליתי משהו שלא תכננתי. אז זה גם כזה.
אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, כי מקודם תוך כדי שדיברת חשבתי על עצמי שבאמת יש בזה גם משהו, את מדברים איתנו הרבה על בריאת מציאות, ושהעולם מבחוץ זה שיקוף של הפנימיות שלך, ואני אומרת, את אדם ש מסתובב בעולם עם המחשבה נגיד שכולם גנבים, זאת גם רוב הסיכויים החוויה שהוא יפגוש, ויש משהו כאילו, תחשבי איזה חוויה חווה אדם שמאמין שכל מקום הוא הזדמנות, כל אדם הוא פתח לחיבור, כל אירוע או כל מקרה שקורה לי הוא, זה באמת תודעה אחרת לגמרי להתהלך איתה בעולם.
ולכן אחד הספרים שאני הכי אוהבת, כתבה אותו מדלין קיי, אמריקאית, היא קוראת לזה Living Serendipitously. זה ממש לחיות בסרנדיפיטיות. זה מאוד עמוק, זה ממש מיינדסט, אפילו לא מיינדסט, זה ממש משהו פנימי עמוק, שהחיים בתודעה הזו הם באמת, באמת אחרים לגמרי. עכשיו אני מנסה להדביק אנשים, אז אני צריכה לתת להם כלים. אז כשאני מדברת על לדבר עם זרים, או לא לתכנן את, את היומן back to back, כדי לאפשר מקום בין פגישות, את יודעת, אנשים לא נותנים לעצמם אוויר, אז נכון שגם בתוך פגישה יש מקום לסרנדיפיטי, אבל הדברים הכי טובים קורים ליד מכונת הקפה. שם ההפתעות, כי את לא יודעת מי קם באותה רגע להכין קפה, ומה הוא עושה בדיוק היום במשרד, ושם השיחות המפתיעות. אז אני נותנת הרבה כלים לאנשים, כי אני מבינה שלא כולם מתהלכים ככה, וזה ממש ממש מחזיר את עצמו. אני שומעת כל הזמן תובנות ולמידות, וממש לפני שבוע התקשרה חברה משוררת, מישהי שאני מאוד מאוד מעריכה, והיא אמרה לי, יש את החיים לפני שגיליתי את אסנת והסרנדיפיטי, ויש את החיים שאחרי. ונתנה לי דוגמה על מפגש שהיה לה באותו שבוע, עם מישהו שכתב את המילים לשיר גיבורי על, ששר התקווה 6 עכשיו. היא אומרת, אם הייתי לפני שהכרתי אותך, הייתי כותבת לו מייל, מדהים השיר, כל הכבוד, חיזקת וכולי, גם עוסקת בחוסן. אחרי שהכרתי אותך, אני כותבת את אותו מייל, ובסוף כותבת, בוא ניפגש לקפה. והם נפגשו, והם עושים עכשיו פרויקט משותף.
וואו.
היא אומרת, זה שינה לי את החיים. היא לא חשבה פעם שזה אופציה להגיד למישהו, בוא נשתה קפה, כי אין לה סיבה, אין לה מטרה, היא כתבה לו תודה כבר. ולכן כשאת נותנת למישהו את הכלי, עכשיו מבחינתה זה כבר way of living, היא לא צריכה עכשיו יותר מדי אומץ כדי לקבוע פגישות קפה, כי היא כבר רואה שזה כדאי. אז הכלים שאני מציעה לאנשים, ופרקטיקות שאני שמה אצלי באתר, וכל מיני כאלה, אני רוצה שאנשים תזוזו קצת מהמקום, תראו שזה כדאי. מי שמאמץ את זה עמוק וחי ככה, או מי שאומר לי שהוא כבר חי ככה, מבורך, ברור. הכי כיף.
אני רוצה לשאול אותך, בגלל שאנחנו עוסקות בו בסרנדיפיטי, את מכירה את גלית בנגלס?
כן, שמעתי, גם קודם כל עבדתי פעם בתקשורת, ולדעתי הייתה בשיווק בעולמות משיקים, אבל לא אישית, כאילו.
אז קודם כל אני הקלטתי את הפרק ממש ממזמן, והיא ממש, אני חושבת שיש ביניכן המון קווים משיקים, כי אני פתאום מבינה גם מהדברים, יש לה איזשהו סיפור נורא נורא מעניין, שזה נראה לי מתקשר לסוג השלישי, של בעצם מישהי שפשטה רגל, והחליטה שהיא יוצאת למסע של לכל אותם אנשים שהיא חייבת להם כסף, לשאול אותם מה היא יכולה לתת להם, מה היא יכולה לעשות להם, איזה חלום היא יכולה להגשים להם במקום.
לדעתי, אני קראתי לזה, אני מכירה את הסיפור, כן.
כן, והיא כאילו אמרה, איזה חלום אני יכולה להגשים לכם במקום החוב. והיא בעצם יוצאת למסע כזה, והיא בסוף סוגרת חוב שלדעתי יותר מ2 מיליון שקלים, דרך הדבר הזה. והיא מאוד מאוד, כל הזמן, היא מאוד מעודדת לחיבורים האלה, לדבר הזה. סתם, אז זרקתי את זה כאן, כי אמרנו, סרנדיפיטי.
אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל הלכו כמה בעקבותיו שאני מכירה, שכשמסיימים מקום עבודה ועודן את הדבר הבא, לעשות 100 פגישות. 100 פגישות. עכשיו, ממש לנהל יומן עם 100 פגישות, עם אנשים, שכל אחד, את שואלת, עם מי עוד אתה ממליץ לי להיפגש? עם מי עוד, עם מי עוד? וככה לייצר לעצמך 100 פגישות, לפני שאת מחליטה על הדבר הבא. ואני מכירה 2 שעשו את זה, זה מטורף. זה סרנדיפיטי במיטבו.
יופי, אז את לוקחת אותנו לנקודה האחרונה, שאיתה גם נסיים, שבשביל שניתן גם כמה כלים פרקטיים, למרות שנזרקו כאן המון לאורך הפרק, אולי אם עולים לך עוד כל מיני כלים לאיך אדם שחי ככה מתנהל.
אני אגיד ככה, שני דברים שואלים לי אולי מעבר באמת למה שככה שזרנו בתוך השיחה. אחד, אני מאוד בעד שוטטות רשתית, שוטטות באינטרנט לצורך העניין, היא יכולה להיות מאוד מאוד מעניינת, אבל היא צריכה להיות איכותית. לא סטרש, לא להיכנס ושעכשיו לגלול את האינסטגרם עד שאני נרדמת. לא. ללכת על משהו או קבוצת תוכן, נגיד, מה קורה בעולמות לא יודעת, רפואה סינית? להיכנס לקבוצה הזו, להסתכל, להתעניין, לכתוב הודעה למישהו, להציע למישהו אולי פגישה, כי זה עולם תוכן, ולא לדעת לאן זה יוביל, אבל כן לקרוא לזה שוטטות רשתית איכותית. לא כמות, לא לגלול ממש, אז זה אני מאוד מאוד ממליצה, אני חושבת ששם מגלים עולמות, וזה גם מתאים גם לאנשים מופנמים, לא כל כך דיברנו עליהם, שהם פחות קל להם בסרנדיפיטי החברתי, אבל אז זה אני מול המחשב, וזה סבבה. עוד משהו שאני מנסה ככה להעביר לאנשים, אני קוראת לזה הודעה אקטיבית, או שלאחרונה התחלתי להגיד, זה thanksgiving, כאילו מה הכוונה, אנחנו הרבה אנחנו מדברות על באמת על היכולת שלנו להודות, הודעות בוקר, לכתוב הודעות, תודה על זה ועל זה ועל זה, אבל בעצם אנחנו עושות פעולה שאולי היא מראה לעצמנו על הרבה דברים טובים שיש לנו וחשוב להכיר בהם, אבל הודעה אקטיבית היא להעביר את התודה לאותו אדם שאני רוצה להודות לו. אז נכון שאני לא, אם אני רוצה להודות לאלוהים על מזג האוויר, אז אני לא יכולה לדבר איתו, להגיד את זה לעצמי, אבל אם עכשיו הזמן הזה איתך נעם לי ולמדתי משהו ואני מרגישה שזה, אז אני אכתוב לך תודה. אני לא אגיד לעצמי תודה לרוני שבחרה בי וראינה אותי והיה לי כל כך מענה ומרגש, אני אכתוב לך ואני אולי אשתף אותך בעוד רעיון שעלה לי מספר שעות אחרי שסיימנו, זאת אומרת אני מפעילה את התודה כלפי אותו אדם שמגיע לו התודה, ואני כל יום עוברת, יש לי שעה ביומן שקופצת לי תזכורת, סיכום יום. ואני חושבת על כל מה שהיה לי היום, ואני כותבת הודעות, אני כותבת לאנשים בוואטסאפ, שמחתי שזימנת אותי לפגישה היום, זה היה מאוד מעניין, או חבל שלא היה לנו מספיק זמן, ואת רואה שהדברים האלה, הם יוצרים אנרגיה המשכית לעוד דברים טובים. אבל את צריכה כל הזמן להיות שם בתודעת תודה אקטיבית, זה לא רק אני אומרת לעצמי תודה, ממש ממליצה להיות, להודות אמיתי, לא לעצמי, אלא לשלוח את זה למי שצריך.
אז יודעת, כי זה באמת הרבה פעמים אנחנו כאילו באמת באיזושהי הודעות כאילו בינינו לבין עצמנו, אבל אותו אדם לא יודע עד כמה הוא חשוב לנו, או שאולי הוא יודע, אבל אולי באותו הרגע יהיה לו ממש כיף לשמוע את זה. זה באמת מה שיודעת, אני גם אומרת בזמן האחרון כזה ביני לבין עצמי, אני אומרת לעצמי, אל תשאירי דברים טובים לעצמך. קראת פוסט של מישהי ונורא אהבת, ראית איזשהו סטורי, איזו תמונה ממש יפה של מישהי, תגידי. כאילו, אם חשבת על זה, תגידי להם את זה. זה יעשה להם כל כך טוב.
זה מתחבר לעוד פרקטיקה שאני מאוד אוהבת, מאיזה סיפורי חכמים, אבל לא נספר את הסיפור, אבל זה להיות צינור ולא בקבוק. הרי בקבוק, בסוף יש לו איזושהי קיבולת, ואת אלוהים נותן, 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 התמלאת, וזה מתחיל לגדול. צינור יש לו יכולת כל הזמן להעביר. ולהיות צינור בעולם זה תחושה אחרת, זה שמעתי עם פודקאסט, שולחת באיזה קבוצה, ראיתי איזה משהו מעניין שזה, מי רוצה לעבור? מעבירה, מעבירה, כל הזמן להעביר, התנועה הזו היא תנועה שכל הזמן מפנה מקום לעוד דברים טובים, ואני כל הזמן מעבירה, זה גם קשור קצת בפרקטיקת ה-connect the dots, שסטיב ג'ובס אמר, אפשר לחבר נקודות אחורה, אבל, ואנחנו יכולים להסתכל על החיים וכל הזמן לחבר את הנקודות, מה גרם למה, ואיך חברה אמרה, ואת נסעת, והנה נהיה לך כזה סיפור של זוגיות וחיים בקליפורניה. אבל אפשר גם לזרוק נקודות קדימה. כי כשאת מעבירה לי עכשיו איזה פוסט שקראת, או פודקאסט שקראת, את עוד לא יודעת לאן זה יתחבר. יכול להיות שאני את הדבר הזה, תעבירה, ועלה ועלה, ובעצם, אז התפקיד שלנו זה להעביר דברים לעולם שימשכו את הנקודה הבאה. אז גם זאת הודעה כזו של נקודות קדימה, אני הולכת לחנות, רואה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, ואין לי יום הולדת לחברה בקרוב, או מישהו שאני רוצה, ואני קונה את זה, ואני אומרת, אני אמצא למי לתת את זה, אני אקנה, ואז פתאום אחרי כמה ימים יש איזו הזדמנות, ואומרת, הנה, זה הבן אדם שהיה צריך לקבל את זה, וזה כבר מוכן אצלי, כי כבר קניתי, וזה מתחבר. אז הדבר הזה הוא גם איזושהי תודעה, של להבין שיש נקודות שהתחברו בהמשך, אבל אני צריכה לגרום לנקודות האלה לקרות, מבלי לדעת מה הן מזמנות. אז זה גם ככה עוד איזה טיפ של כלים לדרך.
מדהים. אסנת מירון, תודה רבה. ממש נהניתי.
איזה כיף לדבר איתך, ממש כיף. אני שמחה שיצא לנו, ואני מקווה שאנשים יזרמו על הדבר הזה, ויכנסו לאתר ולקבוצת הפייסבוק, וכל המטרה שלי זה להדביק אנשים בחיידק הזה, או בקסם הזה.
אני אצרף בתיאור של הפרק את כל הלינקים ואת כל הכישורים, ככה שכל מי שמאזין ומאזינה יוכל פשוט ללחוץ ולהגיע.
נהדר.
תודה רבה.
תודה רוני, ושיהיה לך חיים מלאי סרנדיפיטי.
אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אני מאוד מקווה שנהנתם ושקיבלתם ערך מהפרק, ואם כן, אז תעשו מעשה סרנדיפיטי. ותעבירו את התוכן הזה לעוד אנשים שיכולים גם הם לקבל ממנו ערך וליהנות. ואני אזכיר שב-19 לאפריל אני מוציאה, מעבירה ריטריט יום בארץ, אז מי שזה רלוונטי לו, כל הפרטים נמצאים בתיאור, ואני כמובן זמינה לכל שאלה דרך האינסטגרם. ונסיים כמו תמיד ביחולים שבהקדם, בהקדם, 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 נדע בשורות טובות. ושכולם ישובו הביתה, שנדע ימים טובים. נתראה בפרק הבא.